עובדים מאוד חשובה. פרק ה', עוד ג'. תודה רב אילן, הברוכים והברוכים. למדנו קודם, הסעיפים הקודמים, על הבריאות של התשובה באדם הפרטי. כמו שיש בריאות בגוף שהוא פולט את כל הפסולת והוא מסנן ובודק מה טוב לו ומה לא טוב לו, ובלי זה הגוף עלול למחלות, לא פחות מזה גם הנפש זקוקה ליכולת הבחנה, סינון ופליטה. לא ייתכן שהנפש של האדם תהיה פחות מוצלחת מהגוף, כשהנפש של האדם היא העיקר. עיקר האדם הוא בנפש, לא בגוף. הגוף הוא כלי, כלי חשוב מאוד, אבל הנפש של האדם היא האישיות שלו. ואם הגוף כל כך משוכלל, איך עולה על הדעת שהנפש של האדם תהיה פחות מפותחת, משוכללת, מורכבת, עם כל הפרטים והעדינות שאנחנו רואים בגוף, שעורק קטן יכול להסתם כמה זה מסוכן, שעצב לא מתפקד או נפגע, כמה צער, כמה כאב יש לאדם. ומה עם הנפש? הנפש היא הרבה יותר, היא עיקר החיים. כמה חשוב לאדם כל הבנה, כל הרגשה, כל מרץ, שמחת חיים, כמה שהדברים האלה הם עיקר החיים של האדם. הם אלה שמלווים אותו, הם אלה שהולכים איתו. לכן, באר הרב שהתשובה היא הכרח לאדם. מה זה תשובה? תשובה היא יכולת לפלוט דברים רעים. נכנסו דברים רעים, מידות רעות, מחשבות רעות, דעות לא טובות שקיבלנו מסביבה. אם אין לנו את היכולת לזרוק את זה החוצה, לפלוט את כל הארס, הרעל, חוסר רצון, עצבנות, גאווה, קנאה, תאווה, שנאת חינם, כל מיני דברים שנמצאים בפנים ולא נותנים מנוחה לנפש. אם האדם לא יפלוט את זה וזה יישאר בתוכו, כמה זה מסוכן, כמה רעל יכול לחדור לתוך הגוף. אנחנו רואים חלילה כשהכליות לא פועלות, קצת לא פועלות, כמה חלקים של רעל מתפשטים בתוך כל הגוף, גורמים לדלקות, לבצקות, להתנפחות של הגוף, כמה זה מעיק על הלב. בסך הכל חלק מהפסולת לא נפלט החוצה, לא נפלט מספיק. מה קורה לגוף של האדם? לא פחות מזה, הרבה יותר מזה, בנפש של האדם. של האדם יש הרגשה שהוא לא בטוח בחיים שלו. הוא חושב ששונאים אותו, הוא שונא אחרים, הוא מרוגז, הוא מקנה, הוא חסר שמחה בגלל תאוות שיש לו והוא רוצה למלות אותם. כל מיני חולשות בנפש, הן משפיעות על כל הנפש. זה מתפשט גם לשכל. השכל לא יכול להיות צלול, לא יכול להבין דברים בצורה ישרה, בריאה. המידות הרעות משפיעות מאוד על הנפש. אנחנו יודעים ארצות ששם יש הרבה הפקרות של פריצות, וזה גורם לירידה של ההצלחה במבחנים, בהשכלה, בכל מיני הישגים, בגלל המידות הרעות, בגלל הקלקולים. אז התשובה היא הכרח לנפש. האדם לא יכול להיות בלי תשובה. אם הוא בלי תשובה, הוא יגיע להתחזקות של המחלה, מחלת הנפש, עד שהוא לא יוכל לסבול יותר. כך שמה שהרמב״ם כותב, שהתורה הבטיחה לכל ישראל שעתידים, כל ישראל שישובו בתשובה, זה דבר שהוא מעצם הטבע. הטבע הבריא שריבונו של עולם ברא את האדם, ברא את העולם לטוב. עד כאן באדם הפרטי. זה למדנו מקודם. כן, בעוד ג' הרב מדבר על העולם. לא רק האדם, גם העולם. בעולם גם לפעמים יש הצטברויות של כוחות רע. יש מדינות רעות. יש דעות שמתפשטות בעולם. כמו השיטות של הנאצים, של הקומוניסטים, הדעות של כל מיני כיתות מיסיונריות. אנחנו רואים את הקנאות המוסלמית, מה שהיא עושה בעולם. זה לא נשאר בתחום אחד, זה מזיק לכל העולם. וכמו שהאדם הפרטי צריך לפלוט את הרע מתוכו, אחרת זה יתפשט, גם העולם עובר תהליכים כאלה. כשלומדים היסטוריה, אפשר לראות את זה בכל העולם. לדוגמה, הרומאים החריבו את ארץ ישראל. אחרי חורבן בית המקדש, היה מרד בר כוכבא, היה חורבן ביתר, הרומאים הרסו את ארץ ישראל. הרסו את הארץ, ניסו להשמיד באופן פיזי את כל עם ישראל, גזרו גזרות של שמד, ואחר כך זה התבטל. גזרות השמד התבטלו, אבל ארץ ישראל נשארה הרוסה 2,000 שנה. הם קראו לארץ פלסטינה, וזה נשאר עד היום, עוד לא התפטרנו מאותה מכה. קרוב ל-150 שנה אחרי זה, של הסתכלות של היסטוריה עולמית, זה לא הרבה. פתאום פרצה אותה תקופה שהגויים קוראים לה תקופת נדידת העמים. ההונים, שבט שאף אחד לא הכיר אותו לפני כן, באו ממונגוליה. מה הם הגיעו ממונגוליה? ממרכז אסיה. הגיעו במהירות לרוסיה הדרומית. ברוסיה הדרומית ישבו שבטים של הגרמנים. ישבו שם הגותים, האוסטרוגותים, הוויזיגותים, הוונדלים, הפרנקים, האנגלוסקסים, וכולם מהפחד העצום מההונים פרצו לתוך רומא. רומא הייתה אימפריה עצומה, מוגנת על ידי הרבה לגיונות. צבאות מאוד גדולים וחזקים, מאומנים, שיטות, הכינו כבישים כדי להעביר צבאות ממקום למקום. פיתחו מאוד את הכושר הצבאי והביטחוני של רומא, שנדמה היה שאין מה לעשות. והעמים הגרמנים פחדו מרומא. לא איזו לפלוש, לא ניסו לפלוש. אבל ברגע שהם ראו את ההונים, הם ראו את מלאך המוות. ואז פתאום כל הפחד שלהם עבר, והם התפרצו לתוך רומא. רומא בתוך כמה שנים התפרקה לגמרי. נהרסה לגמרי, הפרנקים באו לצרפת, לפרנס, הוויזגוטים לספרד, כבשו את ספרד, הפכו אותה לספרד הנוצרית, הוונדלים פלשו לאיטליה, שדדו את כל רומא, אחר כך כבשו את צפון אפריקה, כל שבט ושבט, כן? כל השבטים השתלטו על כל רומא. ואותם ההונים פתאום חזרו לאסיה, נעלמו מההיסטוריה. הם לא הלכו לכבוש את כל אירופה ואת כל העולם ולייסד אימפריה חדשה. אז מסתכלים, תקופה של אולי 3 שנים שההונים הופיעו ושינו את כל ההיסטוריה העולמית. מהתקופה של השלטון הרומי, שהיה כל כך מיוצב, מסודר, שאז היה מושג אצל הרומאים שיש פקס רומנה, כאילו השלטון של השלום שרומא משליטה בעולם. וכל רומא הזאת התפרקה לרסיסים, נהרסה לגמרי, והתפתחו כל העמים של ימי הביניים, אותם העמים שקיימים עד היום. אי אפשר שלא לראות שריבונו של עולם קבע גבול לחושך של רומא, רומא החריבה את ארץ ישראל, היא נמחקת מהעולם. שלח מטאטא, טיטא את הכל, הכל הצנקה, עמים חדשים. וכך, במשך כמה, כמה וכמה דורות, אפשר לראות לאורך כל ההיסטוריה, שפתאום מופיעים איזה דברים שאף אחד לא חלם עליהם, והם מסדרים את העולם. מסעי הצלב היו לארץ ישראל, למה? פתאום מיליונים של נוצרים פלשו לארץ ישראל לכבוש את הארץ, עד היום רואים כל מיני שרידים של הצלבנים, מצודות, טירות. מה קרה? מה הצלבנים פתאום השתגעו? כל אירופה אין להם מה לעשות, כולם באים לארץ ישראל, לירושלים. איפה הם היו 800 שנה, 700 שנה? כל העמים הנוצרים לא חשבו על הארץ. שוב, בא שבט טורקי, הסלג'וקים, מטורקסטן, הגיעו לארץ ישראל, כבשו אותם מיד המוסלמים, והסלג'וקים היו פרעים, אז הממלכות המוסלמיות מקודם, היה כדאי להם לשמור על שקט, יחסי מסחר, הם הרוויחו הרבה מהתיירים הנוצרים שעולים, והיו באים לקנות כל מיני תבלינים ובסמים שהגיעו מהודו, הסלג'וקים עשו הכל, לא מעניין אותם בשום דבר. אכפת להם שכל העולם יחרב, כמו הדייש של היום. כן. אז הם הגיעו והתחילו לצייר את הנוצרים. זה הגיע לאפיפיור, והאפיפיור הזעיק את כל אירופה, מסעי הצלב. מסעי הצלב הרסו את השלטון המוסלמי, וכך זה נתן לנו איזו הכנה שהמוסלמים לא התיישבו יותר מדי בארץ. ריבונו של עולם ראה לעוד 1,000 שנה, עם ישראל צריך לחזור, ואם הארץ תהיה כולה מיושבת, לא יהיה לנו לאן לחזור. לא יש סיכוי בכלל. אז ריבונו של עולם שלח מפעם לפעם עם אחר שיערוס את כל מה שיש כאן. ושממו עליה אויביכם היושבים. אפשר לראות שגם בעולם, כמו באדם הפרטי, ריבונו של עולם שולח כוחות שמסננים ומורידים את הרוע ומביאים משהו יותר טוב במקומו. עד שיבוא הזמן של הגאולה, עד הזמן שנזכה להתפתח ולהגיע לזה שהטוב ישלוט בעולם. מה שאנחנו מתפללים בראש השנה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, כל השם נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלאך. כל התפילות שלנו, הם יגיעו, אבל זה הולך בתהליכים. ריבונו של עולם, מפעם לפעם, מנקה את העולם, מסדר את הכל. כמו שהרוסיה הקומוניסטית התפרקה לפני כמה עשרות שנים. בלי מלחמה, בלי כלום, פתאום כל מיני תהליכים פנימיים שרוסיה עצומה, שהכינה כמעט טון של חומר נפץ על כל אדם בעולם. והכל התפרק, הכל נגמר. כל מיני תהליכים שיש בכל העולם, וגם הניקיון של העולם מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא. יש גם במדרש רבה, הרמב"ם מביא את זה במורה נבוכים, שהעולם כולו דומה לאדם גדול. כמו שיש מאמר שכל אדם הוא עולם קטן, גם העולם הוא כמו אדם גדול. וכל התהליכים שיש בתוך האדם פועלים גם על העולם. ועל זה מדבר כאן הרב, שגם העולם חוזר בתשובה, לא רק האדם הפרטי. עוד גימל, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלו. אי אפשר שהפריצות, האכזריות, הבהמיות, תשלוט בעולם כל הזמן. זה מוכרח להיגמר. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח. רואים שהעולם כל הזמן מתקדם. אפשר לראות. 150 שנה, 160 שנה, באנגליה, מדינה מודרנית, דמוקרטית, מישהו היה נתפס בגניבה. העונש שלו, שהם מורידים אותו, תוך דוד של שמן רותח. ובאנגליה, כמה השתנה משפט מאז? כמה העולם הרבה יותר רחמן? לפני מ-40 שנה בערך, היו שעות העבודה, שוב, באנגליה, לא במדינות מפגרות, 14 שעות ביום. בני אדם היו מתים צעירים, אף אחד לא דאג להם, לא היו משרדי סעד, לא חברות סוציאליות, לא חוקים סוציאליים, לא ביטוח לאומי, חולים היו מתים בדרך, לאף אחד זה לא היה מעניין אותו. כמה העולם השתנה? העולם הולך ונהיה יותר טוב. יש תהליך, כמו שהאדם, המצפון שלו והרגשות המוסר שלו דוחפים אותו לצדק, יש גם דחף עולמי. היום יש, נוהגים בסדר או לא בסדר, יש בית דין בינלאומי, יש משפט בעולם, דנים על איזה מדינה ששם יש אכזריות, יש רעב, יש באום כל מיני חברות שדואגות ליחס האנושי, יש חוקי אמנת ג'נבה, איך מתייחסים לשבויים. בוא מי שיגיד ואומר, אבל לא שומרים את זה, זה רק מס שפתיים, אבל לפני 100 שנה זה גם לא היה מס שפתיים, זה לא עניין את ההפכות. וזה שבני אדם מתעניינים ומשתדלים איכשהו להתקדם, זה מראה שבעולם יש תהליך של עלייה רוחנית. ועם ישראל רואים את זה, מאז הקמת המדינה. איך הייתה האמונה, שמירת המצוות בארץ, הייתה בשפל גדול. כמה רואים שהכל הולך ומתפתח. אז יש כאלה שרוצו לקחת את הכתר לעצמם ויגידו, זה בזכותנו, אנחנו הקמנו תנועות תשובה, זה לא נכון. זה שבני אדם רוצים לחזור בתשובה, זה לא בגלל שיש כאלה שמעודדים אותם. זה היה עוד לפני זה. התנועות ואלה שבאו לעזור, כן, הם אלה שעוזרים להכין את הכלים. אבל הרצון של האדם להיות יותר טוב, רצון של בני אדם לחפש אמונה, זה מתחיל מעצמם. יש איזה דחף פנימי בבני אדם לחפש אמונה, לחפש יהדות. וזה נמצא בכל החוגים, בכל מקום, גם בקיבוצים לא דתיים, גם במקומות רחוקים. פתאום מתחילה איזו התעוררות, אצל חלק זה בתוך הלב, אצל אחרים אמיצים יותר, הם גם מוכנים במעשה לעשות מעשים, אבל יש תהליכים של עלייה רוחנית לקראת התורה בצורה מאוד מאוד בולטת. העולם הולך ומתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה. ההתפתחות הזאת, הבריאות, היא לא רק מקדמת, אלא מביאה אותו לשלמות עם עצמו, החומרית והרוחנית. כמה הכלכלה בארץ התפתחה, כמה הברכה בארץ. אני זוכר בילדות, היה לנו שכן שהביא אגס, וכל הילדים בשכונה באו להסתכל על האגס. הפרסקים לא ראינו. לא היה דבר כזה בארץ. שלא לדבר על הקיצוב שהיה שני ביצים לשבוע, שמקבלים את זה עם תלוש. מי שאין לו את התלוש לא יקבל. חמאה, חצי חמאה, חושבים את זה עם עסקים. אין חפיסה של חמאה שלמה. דגים, בשר, אפילו גרביים. גרביים גם בתלושים. מכנסיים, חולצות, כל דבר. איזה קיצוב היה בארץ. ואיפה אנחנו היום? כמה עושר, כמה ברכה. ומי היה מקרר חשמלי? בכלל לא היה על מה לדבר. כמה אנשים היו מדליקים חשמל, חיים לבזבז את החשמל, היום מבזבזים בלי סוף. מדליקים, אף אחד לא עושה חשבון. המון המון עושר. גם רווחה, נסיעה ממקום למקום, כל כך התקצרה, מכינים דרכים שמקצרות, יש כל מיני שבילים ומנהרות וכבישים מפותחים וכלי רכב מפותחים. אז לנסוע מירושלים לתל אביב זה היה קרוב לשעתיים, וכשמגיעים עומדים להקיא, מכל הקפיצות של האוטובוס בדרך. וריחות של בנזין, וחוסר נוחיות. כמה היום הנוחיות התפשטה, כמה רווחה, וכל זה שיש התקדמות חומרית, יש גם התקדמות רוחנית. כשלמדתי בקרן בים, ב-50 שנה, היה סט אחד של המערל בישיבה, באותיות רשי, ומלא אבק. סימן שכמעט אף אחד לא הסתכל. היום כמעט כל בחור בישיבה שמכבד את עצמו, יש לו מערל משלו. מערל, ספרי הרב קוק, ומי היו דברים כאלה. זה היה נחשב מיוחד מאוד. גם לא הייתה התעניינות. כמה ספרים וכל מיני תחומים יוצאים מחדש לאור בצורה יותר משוכללת, יותר יפה. רואים את זה בגמרות של היום, לעומת הגמרות של פעם. הפירושים, הגודל של האותיות, העיצוב של הדף, הנוחיות להחזיק את הדף, החוזק של הכריכות שלא מתפורר, הארונות של הספרים, האורות בבתי המדרש. איפה היה דבר כזה? סבא של אשתי, שהגיע רבנות באמריקה, ו-90 שנה הוא היה. אחד הדברים שמאוד פגעו בו, שבבית לא היה לו כסף להדליק חשמל, אז הוא למד בבית כנסת. אז היו באים ומחבים לו את האור, כי אמרו, אתה למדת מספיק, לא צריך עוד ללמוד. זה מאוד פגע בו. כן? שאפילו בבית כנסת, שהוא רוצה להישאר ללמוד, לא נותנים לו. הם אמרו, אם לא למדת, אז למדת רב. אתה רב, לא צריך ללמוד את זה. וזה היה המצב הזה. איזה שיפור חל מאז. כמה בתי מדרש, כמה ישיבות, כמה תלמודי תורה, כמה אולפנות, כמה צניעות התרבתה בארץ. בקושי אפשר לראות נשים הולכות עם כיסוי ראש. היום, אלפים ברבבות, היום זה כמעט סטנדרט, אישה הולכת בלי כיסוי ראש, אישה דתייה, זה לא עולה על הדעת, זה דבר מינימלי. פעם זה לא היה כך. נשים של רבנים היו הולכות בלי כיסוי ראש. הייתה אווירה מאוד מאוד רחוקה. וריבונו של עולם מקדם אותם כל הזמן. את עם ישראל הוא מקדם בתורה, את הגויים במוסר אנושי, כמו שהזכרתי קודם. גם הם מתקדמו. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי הולך ומתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית. והיא תביא את אור חיי התשובה. כשזוכים לבריאות רוחנית, האדם מתחיל לחפש את הקשר עם ריבונו של העולם. הוא מבין? שלהסתפק בחיי העולם הזה, זה לא יכול לספק את האדם. האדם בעולם הזה הוא עובר. בלי קשר עם ריבונו של עולם, אין תחליפה, אין ערך לכל. האדם חי כמו בתוך מערכת שמתגלגלת וסוחפת אותו, והוא מגיע לאיזה גיל, כבר יוצאים לפנסיה, יושב בבית ואין מה לעשות, ולחכות לזמן שהוא נפטר. ואדם שיש לו קשר עם האלוקים, וזה עד הדקה האחרונה הוא חי כל הזמן. כי כשלומדים, כל הזמן יש התפתחות, יש עלייה. אנחנו רואים את זה תלמידי החכמים, ככל שאדם יותר זקן, הוא הרבה יותר גדול. וכולם באים לשחרר לפתחו, לברכות, לשאלות, לעצות. אדם רגיל, מורה, עובד, בגיל מסוים, אף אחד לא רוצה אותו, מי צריך אותו. יש כעת שיטות הוראה מתקדמות יותר, שיטות עבודה שהתקדמו, לא צריכים את אלה שעובדים קודם. אצל תלמידי חכמים זה הפוך לגמרי. ככל שהוא יותר מבוגר, הוא נחשב להרבה יותר גדול. הקשר עם ריבונו של עולם עושה את החיים שלנו לערכיים הרבה יותר מכל דבר אחר. וכשהעולם יגיע לבריאות ולהשתחררות עם כל המצרים והלחצים שיש בתוך החיים של העולם, הוא יחפש את הקשר עם ריבונו של עולם. ובכן ההתקדמות מוכרחת להביא לידי תשובה. גם בעולם, גם אצל הגויים, יש חיפוש לאמונה. אנחנו רואים את זה קצת בעולם האסלאם, ובולט, שם זה בקיצוניות, מחפשים את האמונה, אבל גם בעולם הנוצרי, בעולם האתאיסטי, יש הרבה חיפוש של אמונה, של ללמוד דברים, להכיר את האמונה של ישראל. יש הרבה נוצרים שמתעניינים בקבלה, בספרים של הרב קוק, תורגמו לכל מיני שפות, וגויים לומדים בהם, רוצים להכיר. ושמעתם שבקוריאה הדרומית תרגמו את הגמרא לקוריאנית, ולומדים שם בבתי ספר להכיר את הגמרא של ישראל. העולם מתחיל להבין את הערך של עם ישראל, והערך של עם ישראל זה רק בגלל האמונה והתורה. שבשנת תש"ל, או תשכ"ח, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה מרד בהונגריה נגד הרוסים, וכשהם רצו לעודד את העם שלהם שיש סיכוי למלחמה נגד רוסיה, אז הניפו דגלים של מדינת ישראל נגד רוסיה העצומה. בצ'כיה זה היה, אומרת בפראג, הרבה יותר ממה שאנחנו מעריכים את עצמנו, הגויים מסתכלים עליהם. הגויים מסתכלים על כל דבר שקורה כאן במדינה. מדינה קטנטונת, היה סיפור 40 שנה, שהשגריר של ישראל בנפאל, והוא נתן עצות לנסיך של נפאל איך לפתח את החקלאות שם. נפאל זאת מדינה למעלה מ-20 מיליון תושבים ולמעלה מ-200 אלף קילומטר מרובע. אז אמר לו הנסיך של נפאל, הפיתוח הזה מתאים למדינה שלכם, כי אתם מדינה גדולה, אנחנו מדינה קטנה. הוא אמר לו, כמה לדעתך, כמה תושבים יש במדינת ישראל? אז הוא אמר לו, אז היה משהו כמו 3 מיליון. הוא אמר, זה לא נכון, אתה משקר. אני אומר לך, במדינת ישראל יש 3 מיליון תושבים. בשטח של האז היה קצת יותר מ-20 אלף קילומטר. הוא אמר, זה לא יכול להיות. הוא אמר, למה אני משקר? אני אראה לך את זה. הוא אמר, שומעים עליכם כל הזמן. זה מדינה עצומה, לא מדינה קטנה. כן? נפאל, עם המיליונים של התושבים, עם השטח הגדול, הם היו בטוחים שמדינת ישראל היא גדולה. נכון? מדינת ישראל היא גדולה. לא במפה. במפה אין מקום לכתוב את המילה ישראל על המפה. אבל הגודל שלנו, והגויים מזהים את זה, זה הקשר שלנו עם תורת ישראל, עם ריבונו של עולם. במלחמת ששת הימים, היה עיתון בקנדה, שהכותרת הראשית הייתה אלוהי התנ״ך חזר לעם שלו. במדינת ישראל, בכל העיתונות, אף אחד לא כתב את זה. בקנדה עיתון נוצרי כתב את זה. הגויים מזהים שכאן יש איזה משהו אל-טבעי, ומזהים שזה קשור לאמונה. המלחמה של המוסלמים והנוצרים איתנו על ירושלים, היא מלחמה דתית. הם מבינים שאם אנחנו בירושלים, זה נותן לנו את הערך של עם ישראל, עם התנ״ך, עם השם. וכשהם יבינו שאין להם סיכוי, הם יחפשו בעצמם את הקשר לעם ישראל. בתנ״ך, בישעיה, במיכה, כתוב, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. בזכריה כתוב כי שיבוא עמים ויתפסו בכנף איש יהודי, יאמרו לכו ונלכה עמכם, כי שמענו השם עמכם. הגויים ירגישו שהם יודעים שהשם איתנו, כדאי להתקרב אליהם. וזה יביא לתנועה בכל העולם, שעכשיו רק ניצוצות קטנים, כמו שלפני 200 שנה, היו יחידים מגדולי ישראל שהרגישו שהתקופה של הגאולה מתקדמת, ואף אחד לא הבין שום דבר. אני זוכר ש... הלכתי עם הרב גרשון, זכרונו לברכה, הוא היה מהתלמידים האחרונים של הרב קוק. אז הוא אמר לי שהוא הלך עם הרב קוק פעם מהבית בעיר העתיקה. כל הדרך סלעים ריקה מבתים. והרב גרשוני, השם שלו היה הרב יהודה גרשוני, ואחד מהחריפים, הבקיאים, דיבר הרבה ספרים ולמדנות. אז אמר שבדרך הרב קוק אומר לו, יהודלה, אתה לא רואה את הגאולה? אתה לא רואה מה שקורה כאן? הוא אמר, נסתכל מסביב, מה הרב קוק רואה כאן? איזה גאולה? כל כאן סלעים, הכל שומן, מה לא מדבר? הוא אמר לי, הרי 80 שנה אני רואה שהוא ראה מה שאנחנו לא ראים. מה שאנחנו רואים היום, הוא ראה אז. אולי ראה עוד יותר. צריכים להיות גדולים בשביל להבחין בסימנים. והיום יש כבר סימנים. יש כבר סימנים שהגויים הולכים להתקרב לעם ישראל. יש תנועה אצל היפנים, יש תנועה נוצרים החדשים באמריקה, שהם רוצים להתקרב לישראל, יש נוצרים למען מדינת ישראל. צריך תמיד להיזהר, לראות אם אין כוונות מיסיונריות, אבל צריך לזכור שלפני 100 שנה יותר, הנוצרים אמרו שלא קיים עם ישראל. שעם הזה הלך לאיבוד, כי הוא לא כפר במשיח שלהם, ואין לו תקווה לעולם לחזור לארץ ישראל. הם קראו לנו היהודי הנודד, הם המציאו לנו את השם לכותל המערבי, כותל הדמעות, כאילו נגזר עלינו שאנחנו נהיה רק בוכים ורק מצטערים, וכי אתם רואים שהכל מתהפך, הכל משתנה. מדינת ישראל היום מגיעה להישגים עצובים, וזה יביא אותם לחפש את השורש, את הסיבה, שכאן יש אמונה, והאמונה בשם, וקדושת התורה, הם המפתח לכל ההצלחה הגדולה. וזה יביא לעולם את אור חיי התשובה. רוח התשובה מרחף בעולם, באות ד'. זוכים בבריאת העולם, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. ומה זה נאמר? בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כל העולם תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מסתובבת לשמור שהעולם לא יחרב לגמרי, שהתוהו ובוהו לא ישתלט, שהאור יגיע לעולם. ואז ויאמר אלוקים יהי אור. וגם כאן, רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו, הוא נותן לעולם את הצורה שלו, את הדחפים שלו, את החיפושים, דחיפת התפתחותו. הוא נותן לבני אדם, למדענים, לכלכלנים, לחכמי חברה, סוציולוגים, פסיכולוגים, איך לתקן, איך לשפר את החיים בעולם. ובריח בסמם הוא מעדן אותו. כמו כשהיה מתן תורה, כתוב שמתמלא כל העולם בריח של שושנים. התשובה נותנת ריח טוב בעולם, ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. אם יש יופי בעולם, ובזכות האמונה, אפשר לראות שכשמסתכלים על בני אדם, כשאדם הוא מצב רוח, הוא נראה הרבה יותר יפה מאשר כשהוא עצוב ומדוכן. אותו אדם, אותם פנים, כמה השמחה, כמה השלווה הפנימית נותנת אור להופעה שלו. אם יש אור בעולם, זה בא מתוך האמונה. בלי אמונה, העולם הוא חשוב. ורוח התשובה היא זאת שנותנת את האור בעולם, היא זאת שמבשמת את העולם, והיא שמכינה לא רק אותנו, את העולם כולו, לקראת מה שאנחנו רואים בעלם ולשבח, לתקן עולם למלכות השם.